דף נ"ח עמוד א', שתי שורות מלמטה, לקח מן הסיכריקון. אנחנו למדנו משנה, במשנה מפואר שיש מושג שנקרא סיכריקון, ואומר, ישנו אותו גוי שבא אל היהודי על עסקי נפשות, והיהודי בתמורה נותן לו קרקע כדי שישאיר לו את נפשו. עכשיו בפועל הסיכריקון הוא מחזיק בקרקע. בא מישהו אחר, יהודי, וקנה את הקרקע מיד הסיכריקון. אז המשנה אומרת שבתחילה הדין הפשוט היה שמי שלוקח מסיכריקון שם כספו על קרן הצבי. ואז אומרת המשנה שיש לנו הבחנה בין אם הוא לקח מהסיכריקון וחזר ולקח מבעל הבית, או לקח מבעל הבית וחזר ולקח מסיכריקון. שאם הוא לקח קודם מהסיכריקון וחזר אצל בעל הבית, מקחו בטל. אם הוא לקח מבעל הבית, שאז הבעל הבית לא יכול לבוא ולומר שאני פוחד מהסיכריקון, אף אחד לא דיבר עם הסיכריקון. אז אנחנו באים ואומרים שהמקח קיים. אמר רב, לא שנו מה שאמרנו במשנה מקחו בטל, אלא דאמר לו לחזק וקני, שלאחר שהוא לקח מהסיכריקון הוא חזר אצל בעל הבית ורצה לקנות את הקרקע, אומר לו הבעל הבית, בבקשה לחזק וקני, הקרקע עומדת במקומה, לך תעשה אחד מהפעולות של בעלות על הקרקע, תעבוד בקרקע, וההחזקה בקרקע היא תחשב לך כקניין. ואז אנחנו באים ואומרים שלמה הוא אמר את זה, כי הוא פוחד מהסיכריקון, כי הוא אומר השני נוח לי ממנו, אז העדפתי להתעסק עם השני ולא עם הראשון, אז אמרתי כן, אבל באמת לא גמר בליבו להקנותו. אבל בשטר קנה, אבל מה קורה באופן שכתב לו היהודי שטר בשמו? אז אנחנו אומרים, מה פתאום הוא כתב לו שטר? אם הוא אמר אמירה באלמה, אז מה לעשות? מה הוא יכול? הוא מפחד מהסיכריקון. אבל אם הוא הולך וכותב לו שטר, זאת אומרת שיש לה גילוי דעת שבאמת היהודי מתכוון להקנות את זה לחברו, והוא קנה, המקח קיים. ושמואל אמר, אף בשטר נמי לא קנה עד שיכתוב לו אחריות. אומר שמואל, גם שטר זה עדיין לא גילוי דעת. מכיוון שרוב העולם בדרך נורמל, כשאדם מוכר קרקע לחברו, זה מופיע בשטר. אומר הישראל, אני פחדתי, נו, מה אני יכול לעשות? או השני נוח לי ממנו. אבל אם הוא הלך וכתב לו אחריות נכסים, הווה אומר שבמידה וילקח ממך הקרקע, אני אשלם לך, אמלא לך את החיסרון. תגיד לי, בשביל מה כתבת אחריות? זאת אומרת שיש כאן גמירות דעת של הישראל, הבעל הבית, להקנות את הקרקע, ולכן המקח קיים. למה לא? ודאי שכותבים אחריות. ודאי שכותבים אחריות. אתה מכיר בן אדם שקונה קרקע בלי אחריות? אומרת הגמרא, תניא כבתי דשמואל. אומרת הגמרא, יש לנו ברייתא שמסייעת את שמואל, שרק כשנכתבה אחריות, אב אני אומר שהמקח קיים. כי בברייתא נאמר, רבי שמעון בן אלעזר אומר, לקח מן האישה וחזר ולקח מן האיש. זה היה המקרה השני במשנה. והגמרא הבינה שזה היינו הך. כמו שלגבי לקח מן הסיכריקון וחזר ולקח מבעל הבית, גם אדם שלוקח קרקע מהאיש, שהקרקע הזאת היא, היא נכסי צאן ברזל או משועבדת לכתובת האישה, ואז צריך ליטול רשות גם מן האישה, אז הוא חוזר אצל האישה ונוטל ממנה רשות. ואנחנו באים ואומרים שהאישה אומרת, מה יכלתי לעשות? מה, אני צריכה לריב עם בעלי? חסר לי צרות בבית? כי אם אני אבוא ויגיד שאני לא מוכנה את העסקה, אז יאמר לה הבעל, כנראה שאת מתכננת איזה גירושין, או שאת מחכה פשוט שאני אמות, אז לא רציתי מתח בבית. אז עשיתי נחת רוח לבעל, לא התווכחתי. הוא אמר, קטר, אבל למעשה לא היה שום גמירות דעת מיד האישה. אז לקח אבל מן האישה, אם קודם הוא פנה לאישה, וחזר ולקח מן האיש, מקחו קיים. מן האיש וחזר ולקח מן האישה, מקחו בטל עד שתכתוב לו אחריות. הנה אתה רואה מפורש בברייתא, שאחריות זה הקובע. אם יש אחריות, זאת אומרת שזה גמירות דעת וקנה, אם אין אחריות, בטל. אומרת הגמרא אם ככה, אז מכאן יש לנו גם, ולימא תיופתא דרב, אז נימא שמכאן תבוא לנו אדרבה, קושיה על רב. רב אמר שמספיק כתיבה בשטר, וזה כבר מספיק בשביל שהמקח יהיה קיים. והנה בברייתא אתה רואה שצריך שיהיה ממש אחריות, כמו ששמואל אמר. אמר לך רב, מהי אחריות? נמי שטר. לא הכוונה באמת שהיא כתב לה אחריות נכפים, אלא ברגע שהוא כותב שטר, ושטר זה נקרא אחריות, כי כשאני אבוא עכשיו ואתבע או אתען שזה שלי, אז באופן נורמל אומרים לו, מי אתה? אבל ברגע שיש לו שטר, יש לו על מה להתבסס. אז לכן שטר נקרא אחריות, אבל באמת מספיק שטר. ואם יש שטר, כבר אין המקח בטל. תנו רבנן. לקח מן הסיכה ריקון, והחלה 3 שנים בפני בעלים, וחזר ומחרה לאחר, אין לבעלים הלוקח שני כלום. כדי להבין היטב את הברייתא, אנחנו צריכים לחזור לרגע למשנה. המשנה שלנו מתחלקת בין משנה ראשונה למשנה אחרונה. דהיינו בין התפיסה שהייתה בדורות הראשונים, לבין הבנה מחודשת בדורות המאוחרים. אמנם לא ביארנו עד עכשיו מה ההבדל, אבל אנחנו מסבירים את המשנה. המשנה אומרת שבהתחלה, אדם שלוקח את הקרקע מהסיק הריקון, אמרנו, שם כספו על קרן הצבי. אלמלא עירה ושמול, אלמלא השטר, אלמלא אחריות. אז אנחנו באים ואומרים שהשני נוח לי, ובעצם הבעל הבית לא התכוון מעולם להקנות. ככה היה משנה ראשונה. אז אם בן אדם קנה מסיק הריקון, הפסיד את כספו. באה משנה האחרונה ואומרת לו, אם אדם לקח מסיק הריקון ושילם לבעלים רבע מהמחיר, שעוד מעט נברר מה הכוונה רבע מלגב או מלבר, אם זה שליש או חומש, עוד מעט נדבר, אבל בכל אופן אדם שלוקח מסיק הריקון, אם הוא חזר אצל הבעלים ושילם לו את הרווח שהיה לו בעסקה, המקח קיים. אנחנו מסבירים, זאת אומרת כך, אנחנו אומרים שסיכה ריקון באופן נורמל, הוא צריך כסף, הוא לא צריך קרקע. מה סיכה ריקון הולך? הולך ומוכר את הקרקע. אבל כדי שיהיה לו קופצים, אז הוא נותן שער טוב. אומדנה, כמה אדם מוזיל את הקרקע? רביע. רביע. זאת אומרת שבעצם אתה היית צריך לקנות קרקע לצורך העניין ב-100, ושילמת 75. זה לא דוגמה מדויקת, זה רק לצורך ההסבר עכשיו. שילמת 75, אז היתרה שלך זה 25. את היתרה הזאת אתה צריך לשלם לבעל הבית הישראל. וכששילמת את היתרה הזאת לבעל הבית ישראל, קנית את הקרקע.
אבל בעל הבית ישראל הפסיד 75.
זאת אומרת שבעל הבית ישראל הרוויח 25%. כי קודם לא היה לו כלום, ועכשיו נשאר לו את אותו רביע, לצורך הדוגמה. אחרי זה רבי עוד יותר הרחיב את התקנה. ורבי אמר שבעיקרון אנחנו לא יכולים לקחת הקרקע אם הנגזל יש לו פוטנציאל לקחת את הקרקע. רק במקום כזה שאין לו אפשרות פיננסית לגבות את הקרקע, אז נו, ועד כמה תחכה? בא רבי ואומר 12 חודש. עבר 12 חודש והבעל הבית לא פדה את הקרקע, אתה יכול לקחת הקרקע, כמובן בתנאי שתיתן לו את אותו רביע. מה היגיון? מה מסתתר מאחורי התקנה הזאת? זאת אומרת ככה, אנחנו באים ואומרים שבתפיסה ראשונה, משנה ראשונה, התפיסת עולם הייתה שאם יש פה נגזל, אז אתה לא יכול לקנות את הקרקע שלו. אתה לא יכול לקנות, זה שלו. אז אם אתה בא אצל הסיק הריקון, אתה קונה מן הגזלן. אז מה פתאום להגיד שהמקח קיים? אלא אם כן, הבעל הבית התרצה, עכשיו לא משנה איך. כי קודם באת על בעל הבית, אחרי זה הסיק הריקון, כי הוא נתן שטר, הוא נתן אחריות. אבל אם אתה קונה מגזלן, אז מה פתאום לומר שהקרקע שלך? באו בית דין של אחריהם ונצר מצב עכשיו בארץ ישראל, לאור המלחמות, שבאו נוכרים, אלימים, אנשים שיכולים ליטול את הנפש, ולקחו קרקעות בתמורה לנפש, והיום בארץ ישראל מחזיקים גויים קרקעות של ארץ ישראל. אנחנו, יש לנו מצווה לגאול את הארץ. אנחנו מעוניינים שיהודי יחזיק בקרקעות של ארץ ישראל. אם אתה בא ואתה אומר שמי שקונה מסיק הריקון, אז הוא קונה מן הגזלן, הוא הפסיד את המקח, אף יהודי לא יקנה קרקע ששייכת כביכול לסיק הריקון, אבל הפועל יוצא שהקרקעות בארץ ישראל נמצאים ביד נוכרי. נאלצנו, בכדי שנוכל לגאול את הקרקע, לבוא ולומר שמי שקונה מסיכר ריקון, אבל הוא גואל קרקע בארץ ישראל, אז הוא נהיה הביילים של הקרקע. אבל, באנו ואמרנו לו, אחרי הכל הרי אתה מרוויח מהעסקה הזאת. את הרווח שאתה עושה, אתה היית צריך לשלם 100, שילמת פחות. את החלק הזה ששילמת פחות, תן בבקשה לבעל הבית, כי אחרי הכל הוא נגזל. רק מה לעשות? אין באפשרותו לבוא. לימים עומד רבי עובד דינו ונמנו וראו, שאנשים גם ככה לא גואלים, למה? כי הרי אמרנו שלבעל הבית יש זכות ראשון לבוא ולגאול, ולא קצבנו את זה בזמן. אז נאלצנו לעשות הרחבת התקנה ולומר, שעד 12 חודש אם פדית מה טוב ולא, אם נשאיר את זה במצב הקיים, אז שוב יישאר קרקע ביד נוחי. אז אם עברו 12 חודש, אתה בא וקונה מסיכריקון המקח מקח, אבל אתה צריך לשלם לישראל את אותו רביע. באה עכשיו הגמרא ואומרת תנו רבנן, מה היה המקרה שלנו? זה כבר בעיה שלו, של הלוקח. אז בדרך כלל אנחנו מדברים בהנחה, יש הרי אמרנו שיש שלבים, יש שלבים כשהגוי נמצא בארץ. יש את הזמן שהוא כובש וכו', שם הוא יכול לבוא על נפשות. יש שלב שכבר יש שלטון, גם אם זה שלטון זר. השלטון לא נותן לבוא סתם להרוג. אז ממילא אם אני קונה ממנו, זה בעיה שלי, אבל כנראה שהמצב הוא שהגוי הזה כבר לא יכול לבוא להרוג. אם הוא יתעסק איתי על נפשות, יש בית משפט, יש איפה להכריע את הדין. אז ממילא כבר אנשים יכולים לבוא ולגאול. מה קרה אצלנו? בן אדם קנה קרקע מסיכריקון. כנראה שהוא שילם לישראל את אותו רביע שהוא צריך לשלם. במשך 3 שנים הוא יושב בקרקע, לצורך הדוגמה, סיכריקון גזל קרקע מיד לוי. בא ראובן וקונה את הקרקע מידו של הסיכריקון. נמצא בקרקע במשך 3 שנים, אוכל פירות, אף אחד לא מדבר איתו כלום. לאחר 3 שנים הוא הולך ומוכר ראובן לשימון את הקרקע. ואז מתעורר לוי ואומר לשימון, אדוני, אתה יושב בקרקע גזולה, הקרקע הזאת היא שייכת לי. היה אני קניתי מראובן, נכון? אבל ראובן לקח את זה מהסיכריקון, זה קרקע שלי. זה הסיפור. ואז אנחנו באים ואומרים שהלקיחה של שמעון היא לקיחה טובה, ואין ללוי טענה על שמעון. אנחנו חוזרים. תנו רבנן. לקח מן הסיכריקון והחלה 3 שנים בפני בעלים, וחזר ומחרה לאחר, אין לבעלים הלוקח שני כלום. על שמעון אין לו טענה. משמע לכאורה של ראובן, יש לו טענה. הלוקח שני אין לו טענה, שואלת הגמרא יחידה, מספר לי את המקרה. עידה קטעים ואמר, מנח זוונה, אפילו ראשון עמי. הרי מה קרה פה? לוי בא ואומר לשמעון, מה אתה עושה בקרקע? אומר שמעון, מה זה, מה אני עושה? קניתי מראובן. תגיד לי, מה ראובן אצל הקרקע? אומר לו שמעון, ראובן פדה את הקרקע, קנה מהסיכריקון, שילם לך רביע, ולכן הוא בא לבית. אומר, ככה הוא טוען, שמעון אומר את זה ללוי, שראובן שילם את הרביע ללוי. אומר לו, אם ככה, אז איפה השטר? אם זה המצב, אומר לוי, תציג לי שטר. עונה לו שמעון, מה אתה רוצה? ראובן ישב בקרקע 3 שנים, וכלל נקוד בידינו, עד 3 שנים מזדהר בשטרי, צפי לא מזדהרין יש בשטרי, יותר מזה, בן אדם לא מחזיק שטר. ואז אני אומר שהוא נאמן. אז למה דווקא הלוקח השני? גם הלוקח הראשון, הוא החזיק 3 שנים בקרקע, הוא לא צריך להציג בפנינו שטר. הוא אומר לנו שהוא כבר שילם לישראל את אותו רביע שתקנו חכמים, זה קרקע שלו, מה הבעיה? אלא מה נאמר? שאולי הוא לא טוען טענה שהוא שילם רביע. אומרת הגמרא, אידה לא קטעים ואמר מנח זוונה, אלא מה? שהלוקח השני לא טוען שראובן שילם לך את הרביע. ואז בעצם בא לוי ואומר, אדוני, זה קרקע גזולה. אומרת הגמיים ככה, אפילו שאיני נמי לו. אז באמת השאיני לא יכול להחזיק בקרקע. אז מה פתאום שמעון הוא בא לקרקע? הרי הוא קנה את זה מראובן, שקנה את זה מגזלן, ויש כאן נגזל, וזה לא שלו. לצורך התשובה, לוי בא ואומר, אני יש לי כסף, אני רוצה לקנות, רד מהמקח. יכול להגיד, שאלה אם זה עובר. מה פתאום? אני רוצה, זה קרקע שלי, אני זכותי לגאול ראשון. עונה הגמרא, אמר רב ששת לעולם דלא קטעים לי, וכגון זה טוענים ליורש וטוענים ללוקח, ולכן ואידך, הלוקח הראשון, היא טעים אם והיא לא טעים לו. מתרץ את הגמרא פשוט מאוד. באמת מדובר פה באופן שרובן לקח קרקע מסיקריקון. מה היה בין ראובן לסיקריקון וללוי, אין לי מושג. אני, שמעון, קניתי קרקע מראובן, שראובן החזיק בקרקע במשך 3 שנים. עכשיו לוי תובע את שמעון לביידין, ושמעון אומר, באמת לא יודע מה לענות. אין לי מילים. ברמה העקרונית, מה קורה כשיש לנו טוען וניתן, תובע ונתבע, שבאים לביידין? ולביידין יש כל מיני רעיונות. לדיין יש כל מיני רעיונות. הדיין הוא לא טוען רבני. הדיין צריך לפסוק הלכה לאור הטענות הנטענות. הדיין לא יכול להוסיף טענות משלו. אתה יכול לקחת טוען רבני שיעזור לך לטעון טענות. אבל ביידין הם לא טוענים. ביידין מתמודדים עם הטענות הקיימות. יכול להיות מאוד שאם הנתבע לצורך העניין היה אומר מילה שונה, כל הדין היה משתנה, אבל הוא לא אמר. אין לו לביידין אלא מה שעיניו רואות ואוזניו שומעות. זה מה שביידין עושה. אלא אם כן, כפי שדיברנו בדף ב' עמוד א', אם יש עליו עוררים, מתקיים בחותמיו, מביא שם תוספות, שבאופן נורמל ביידין לא טוענים, אבל יש מקרים יוצאים מן הכלל. מה קורה אם למשל בן אדם הלך למדינת הים? בא מישהו וטוען שהקרקע של אותו בן אדם שייכת לו. קניתי ממנו. אם אין פה צד שני, היה צריך להיות שהוא מחזיק בקרקע, הוא גם בא עם שטר. הוא בא עם שטר ומראה לנו שהוא קנה ממנו את הקרקע. מה היה קורה באמת אם הבן אדם, הבעל הבית, היה נמצא עכשיו כאן במקום? אז הוא היה בא ואומר, רבותיי, השטר הזה מזויף, השטר הזה פרוע, אם זה היה שטר חוב וכדומה. יש לו מה לומר. אבל עכשיו הוא לא נמצא. קוראים לזה פתח פיך לאילם. כיוון שהוא לא נמצא בפנינו, אז אם ביידין לא יתערבו, אם ביידין לא יתענו עבורו, אז לא שפקת חי לכל בירי, לא תוכל לקיים עולם. אי אפשר. אז כל בן אדם שיום אחד לא יהיה במקום, יבואו ויתנפלו לו על הנכסים. מה קורה אם יש פה יתומים? יתומים, אם כן, פתח פיך לאילם. היתום לא יודע מה קרה בנכסי אבא, מאיפה הוא צריך לדעת? שם הביידים מתערבים. אומרת המקרה, הגמרא, יש עוד מקרה של מתערבים. במקרה דנן. עומד שמעון מול לוי, באים ביידים ואומרים, היגיון, ענן סהדי, אנחנו יודעים, ברור לנו, שבן אדם לא שם כספו על קרן עצמו. הוא קנה קרקע $1,000,000. מה אתה רוצה להגיד? שהוא נתן $1,000,000 על סיקריקון, כשהוא יודע שיש בעל הבית ישראל שמחר בבוקר יכול לקחת את כל הכסף ולטעון אני מגזל ולהוציא אותו מהקרקע. בן אדם לא עושה כזה דבר. מסתבר שמה הוא עשה? שילם רביע כמו שתקנו חז"ל, וממילא היום באמת הוא הבעלים. אז איפה השטר? עבר 3 שנים, אין לו שטר. עבר 3 שנים, הוא לא נזהר על השטר שלו. זה אומרת הגמרא. הסיפור שלנו לקח מן הסיקריקון, והחלה 3 שנים בפני בעלים, וחזר הוא מחרה, ועכשיו בא לוי אצל הקונה, ואומר לו, הקרקע שלי. אומר השני, אתה יודע מה? לא יודע מה להגיד לך. אומרים, ביידין, אנחנו נגיד לך. אנחנו באים ואומרים שהוא שילם לך. תוכיח שהוא לא שילם, תוכל לקבל את הקרקע. כל זמן שאתה לא מוכיח, הקרקע נשארת בידו של הלוקח השני. מה קורה אם התביעה הזאת הייתה מול הלוקח הראשון? כאן ביידין לא מתערבים. אם הלוקח הראשון יגיד שהוא קנה, זה שלו. אם הוא לא יגיד שהוא קנה, הוא יפסיד את כפו, וזה אומר את הגמרא. אומר את הגמרא, אמר רב ששת לעולם דלא קטעין לי. וכגון זה טוענים ליורש וטוענים ללוקח, בכזה מקרה אני טוען עבור הלוקח. למה? כי כל הרגליים מוליכות לדבר, שמסתום ממי שקונה מסיקריקון יודע שאם הוא לא ישלם רביע הוא מפסיד את כספו והוא לא שם כספו בחוץ. ואידך, אבל אם הסיפור היה עם לוקח ראשון, אם הלוקח ראשון יגיד שהוא שילם לו רביע טוב, והיא לא, אם הוא לא טעין לו, אז הוא באמת יפסיד את כספו. עוד אומרת הגמרא תנו רבנן.
אבל יש דבר שהבעלים יודעים מה מקרה, הם שומעים שופטים 3 שנים.
כן.
האם המשמעות ש...
הבעלים המקוריים שגזרו מהם את הקרקע קיבל להם את הרביע בגמירות דעת שהוא ביטל על הקרקע?
לא.
בעצם זה שהוא צריך לקבל את ה-25% זה
משהו שביטל על הקרקע? לא. אבל זה תקנה של חז"ל שזה מספיק בשביל שהקרקע תהיה שלי. אומרת הגמרא תנו רבנן, הבא מחמת חוב, בא גוי, טוען שאני חייב לו כסף ולוקח לי קרקע, גזלן, אין לו שום אפשרות להרוג אותי, הוא לא בא עכשיו על עסקי נפשות, או מחמת אנפרות, סתם איזה גברה אלימה, אדם אלים, גוי אלים, נכנס אצלי בקרקע, מתיישב, לך תעשה משהו. אין בו משום סיכריקון. אם יבוא עכשיו ישראל ויקנה מיד אותו גוי, ויגיד שאת הרביע הוא רוצה לשלם לבעלים, אין דבר כזה. בסיכריקון, דין מיוחד, תיקנו, כי אחרי הכל יש כאן איזה גמירות דעת של הבעלים. פה אני אומר שלכל הפחות אני נותן לו את הרביע, ושם תיקנו שהמקח מקח. אבל סתם גזלן אין מקרו מקח. והנפרות עצמה צריכה שתשעה 12 חודש. ומיד שואלת הגמרא, והאמרת אין בו משום סיכריקון, איך אתה בא ואתה אומר שצריך שישעה במשך 12 חודש? אבל הרי אמרנו שאין כאן דיני סיכריקון. 12 חודש זה תקנה שרבי תיקן בסיכריקון. עונה הגמרא, אתה צודק, אך היא כאמר. סיכריקון עצמה צריכה שתשעה י"ב חודש כדי שתוכל לבוא ולקחת את הקרקע בלי רשות הבעלים. אבל בסתם גזלה, כל זמן שלא באת אצל הנגזל ושילמת לו, אם נתת כסף למישהו אחר, הפסדת את כספך. אמר רבי יוסף, נקטינן, מסורת בידינו, אין אנפרות בבבל. הבינה הגמרא שנאמר פה מצב מציאות. בבבל לא היו גזלנים. שואלת הגמרא, והיה ככה זינן דייקה, למה אתה אומר שאין? בוא תסתובב ואני אראה לך קרקעות שנגזלו. עונה הגמרא, אלא אימא אין דין אנפרות בבבל. בבבל, אתה לא יכול לבוא ולטעון שהוא גזל ממני את הקרקע, ועכשיו אם אתה קנית ממנו, אז קנית קרקע גזולה, ואני הבעלים. למה לא? אומרת הגמרא, מה הייתה מה? כיוון דאיקה בידבר, ולא אביל קביל, אימא אכולי אכיל. נקודה. אומרת הגמרא, תבין, אצלנו בבבל היה שלטון מתוקן. בבל זה דוגמה. בכל מקום שיש משטר מתוקן, מה קורה אם בן אדם גובל קרקע מחברו? אני לא מתעסק איתך. מפחד? אני יוצא מהקרקע. מה אני עושה? הולך לבית המשפט. תובע אותו בבית משפט. כמו שהחוק אומר. והחוק צריך להתמודד, לא אני. אם פה אתה רואה שבן אדם נמצא במקום שיש משטר מתוקן, ומישהו הוציא אותו מהקרקע, והוא לא פנה לבית המשפט, מסקנה, שכנראה הוא מחל לו על הקרקע. ולכן, במקום כזה, אתה לא יכול לטעון אנפרות. שם אני בא ואני אומר שאם שילמת, קנית מאותו גזלן, הפשט הוא שהוא באמת קנה את הקרקע. למה? כי תליו ויהיב, תליו וזווים. יש כאן צד לבוא לומר שהייתה מכילה, ומכיוון שהוא מחל, הקרקע שלו. ממשיכה הגמרא ומספרת. גידל בריאלי, קביל ערה בטקסה מבני בגה. לצורך הדוגמה, נאמר שבבניין יש ועד הבית. לבניין יש צורך לשלם מס. כל בניין צריך לשלם מיסים. מה קורה אם אחד מהדירות לא משתתף, לא רוצה לשלם? הפשט הוא שהמס הוזל. אם אחד לא רוצה להשתתף, אז יש יותר עול על השכנים. דבר פשוט. אני מחר מביא גנן לבניין, ואחד מהשכנים לא רוצה להשתתף בהוצאות, אז ממילא הוצאות גודלות על שאר בני הבית. זה בעצם הרעיון של בני בגה. בני בגה זה בני הבקעה. בקעה זה מקום של שדות. הבקעה, יש ועד הבקעה, הם צריכים להגיש מס למלך. זה היה דין טקסו, צריך לתת מס. כל שנה יש מס קצוב. מי משלם את זה? כל היושבים בבקעה. איך הם משלמים את זה? מחלקים לפי אחוזים. כל אחד יש לו אחוזים בקרקע, אז יש לו אחוזים בתוך המס. מה קורה אם אחד מבני הבקעה לא משלם? את המלך זה באמת לא מטריד. הוא צריך לקבל מהם סכום קצוב. אתם ביניכם תסתדרו איך שאתם רוצים. מה עושים אם אחד מבני הבקעה לא מסוגל לשלם? אומרים לו, אין בעיה. לוקחים את הקרקע, מעבירים אותה לאדם שיכול לשלם את המס, שהוא יעבוד עם הקרקע, ייהנה מהקרקע באותה שנה, והוא משלם לבני הבקעה את החלק היחסי שלו בתוך הטקסה. זה אומרת הגמרא. גידל בריאלי קיבל ערה, קנק, החזיק בקרקע, בטקסה, על חשבון זה שהוא משלם את מס הקרקע, מבני בגה. אגדים ויאיב זוזת את לצ'נין. הוא ניגש לשלטון ושילם במקדמה מס למשך 3 שנים. לסוף, אתה מרבוסה כמוהי. בינתיים הגיע בעל הקרקע הראשון שכרגע ברח, ולכן נאלצנו לתת הקרקע למישהו אחר. אמרו לי בעלי הקרקע, שאתה כמה היית דייהיב, אכלת. את השנה שאתה שילמת מס, אתה יושב בקרקע. השת לשנים הבאות, ענן יאזין, ענן נחלין, הרי אנחנו בעלי הקרקע. אנחנו נשלם את המס, ואנחנו נשתמש בקרקע. צריך להוסיף ולומר, שבשלטון, אם אתה משלם מס, אז אתה מחזיק בקרקע. מה קורה אם מחרת עכשיו, נתת, השאלת, לא מעניין את הקרקע למישהו אחר? אז המישהו אחר צריך לשלם את המס. אי אתה שילמת מראש מיסים, זה באמת לא מעניין את המלך. המלך מבחינתו, כל אדם שנכנס לקרקע, דף חדש, הוא משלם את המיסים. זאת אומרת, הפועל יוצא. אמת. ובנוסף יש... כן, כן. ועם כל זה, ועם כל זה, אם נכנס מישהו אחר ומתיישב בקרקע, אז זה דף חדש. אז עוד פעם חוזרים, אז כאילו לא שילמתי. זאת אומרת, בפועל יוצא בשורה התחתונה, גידל בריאלי, הפסיד כביכול 2 שנים של תשלומי מיסים, אם הוא מחזיר את הקרקע. עטו לקמי דרף פאפה. סבר למכתה להבטיר סבני בגה. מי הביא אותו לפה? בני הבקעה. מי היה אמור להרוויח מזה שהוא שילם את המס, אלמלא היה חוזר הבעלים הראשון? בני הבקעה. אז שהם ישלמו לאותו גידל את ההפסד שלו, ככה הוא חשב. אמר לרבון הברדר ושואל הרב פאפה, אם כן עשית סיכריקון, הפכת את המלך לסיכריקון. המלך לא בא לסכן נפשות, אין פה העלמת קרקע. המלך בא כדת וכדין על פי החוק, וגובה את המס שמגיע לו. ולכן, אלא אמר רבון הברדר וישוע, הניח מעותיו על קרן הצבי. מי ביקש ממך לשלם 2 שנים מראש? מי ביקש ממך? אז אתה מיוזמתך חשבת כי אתה תקבל איזה הנחה, כשמשלמים מראש, החשבנת שלך, זה בכלל לא מעניין אותנו. אתה טיפש והפסיד מעותיו, כמו אדם ששם כסף על קרן צבי, לך תתפוס את הצבי. ולכן, איבד את מעותיו. זהו הפשט של הסוגיה לפי רש"י. מובן מאליו שהסוגיה הזאת היא טעונה הרבה ביור, כבר דנו בזה ראשונים ואחרונים. כל הדמיון הזה לסיכריקון, מה היה הפעל כדעתך שבני הבקעה היו צריכים לשלם? הרי בני הבקעה הביאו אותו, כמו שהגמרא אומרת במסקנה, הביאו אותו לשנה הקרובה. זה לא שחתמו איתו עכשיו חתונה קתולית. זה לא שאמרו לו מכאן ולילך, אתה בעל הקרקע. ברור שהביאו אותו בגלל שכרגע בעל הבית ברח, ואין מי שישלם מיסים, אז אתה תעבוד בשדה הריקה. מחר בעל הבית חוזר, הוא בעל הבית, אין מה לעשות. אומרת הגמרא, זו משנה ראשונה, כך למדנו במשנה, בית דין של אחריהם אמרו, זה אין שצריך לדעת למה השלטון, זה החוק. על החוק אנחנו אף פעם לא שאלו שאלות.
הוא שילם לראש למלך את ה... למה שיקבל
למלך
פעמיים?
למה המלך יקבל פעמיים?
לא.
אתה רוצה שאני אספר לך עוד כמה חוקים? התקנים תפשין סמכת.
במקרה המלך לא גובה פעמיים.
אני לא מכיר על מה אנחנו לא משלמים פעמיים. החוק לא מעניין. החוק זה מעל הכל כידוע. אנחנו עכשיו מדברים מה הדין מולו מול הבעל הקרקע.
אם הוא לא ישלם מס, הוא רוצה לא לתת את זה לגידל?
אם הוא לא ישלם מס, מה פירוש?
זאת אומרת, אם המלך לא ייקח ממנו מס 2 שנים.
ודאי. ודאי, אבל זה לא המצב. אם זה היה ככה, אתה צודק, אבל זה לא המצב. זו משנה ראשונה. כך היה פעם, ש... הלוקח מסיכריקון מקחו בטל. בית איש של אחריהם אמרו, הלוקח מזה סיכריקון נותן לבעלים רביע. אז הוא משלם רבע לבעלים. נותן לבעלים רביע. אמר רב, רביע בקרקע או רביע במעות? איפה הוא נותן? אומר רב, או רבע בקרקע או רבע במעות. ושמואל אמר, רביע בקרקע שהם שליש במעות. במייקה מפליגי, מר סבר שמואל נקי רביע זווין, ומר סבר רב נקי חומש זווין. יש פה מחלוקת מאוד פשוטה. המחלוקת שעומדת בפנינו בין רב לשמואל, מה הרווח שעושה הלוקח מהסיכריקון? רב אומר, אם אתה שילמת 100 לסיכריקון, זאת אומרת ששווי הקרקע 133. למה? הסיכריקון לוקח 75% מערך הקרקע. דהיינו, הסיכריקון מקבל, הקרקע שווה 4 חלקים, אתה לסיכריקון משלם 3 חלקי 4, ורבע זה הרווח שלך. אז אם שילמת 100, אז אתה שילמת 3 מתוך ה-4, דהיינו 33 ושליש, שזה שייך לבעל הבית. בא שמואל, בא רב ואומר, מה פתאום? אדם שלוקח קרקע ב-100, זאת אומרת שהקרקע שווה 120, או 125, זאת אומרת, הוא מרוויח חמישית. זאת אומרת, לקחת ב-100, לקחת 4 חלקי 5 משווי הקרקע. את החמישית היתרה, אותם 25, את זה אתה תצטרך לשלם. 80% מערך הקרקע הוא משלם. וזה נקרא רביע. אתה שואל טוב. שואל טוב. אבל זה כתוב. למה? זה יותר קל להבין. כי, נו, לפי רב, לא, אתה צריך לש... לא, לפי... מצוין. אומר רב, כמה אתה צריך לשלם לישראל? או רביע בקרקע, או רביע במעות, דהיינו, ביחס למה ששילמת לסיכריקון, רבע מזה אתה צריך לשלם לישראל. שמואל אומר, רביע בקרקע, שאם אתה רוצה לתרגם את זה לכסף, זה שליש ממה ששילמת לגוי. אומרת הגמרא, מי טבעי, זו משנה ראשונה, כך מביאה הברייתא. בית דין של אחריהם אמרו, הלוקח מסיכריקון נותן לבעלים רביע, ויד בעלים על העליונה, אבל הבעלים הוא הראשון. במה? רצו בקרקע נותנים, רצו במעות נותנים. הבעל הבית יכול להחליט במה הוא רוצה לקבל את הרביע. האם הוא לוקח רביע באדמה, או רביע בכסף? אי מתי, ומתי בכלל אתה יכול לגשת למכרז, בזמן שאין בידן לקח? שבעל הבית אין בכוחו לבוא, הנגזל אין בכוחו לבדות הקרקע. אבל יש בידן לקח, הם קודמים לכל אדם. רבי הושיב בית דין ונמנו, שאם שאתה בפני סיכריקון 12 חודש, ובינתיים הוא לא פדה, הוא מסתום כבר לא יבדה. ואז קרקע של ישראל ביד נוחי, כל הקודם לקח זכה, אבל נותן לבעלים רביע בקרקע או רביע במעות. כתוב פה מפורש שהוא נותן לו רבע במעות. קשה לשמואל. שמואל אמר שליש במעות, וכאן כתוב רביע במעות. אמר רבשי, כי תניא היא לאחר שבאו מעות לידו. אומרת הגמרא, מכאן קום קושיה על רב שמואל. מה שמואל טוען? כשנותנים שליש במעות, מה כתוב פה? רביע במעות, נכון? כשאמרתי שליש, הסתכלתי ביחס למה שאני שילמתי לסיכריקון. ביחס למה ששילמתי לסיכריקון, שליש מתוך מה ששילמתי, אני צריך לחזור ולשלם לישראל. רביע פירושו של דבר, מדברים על כל העסקה מבחוץ. אותו ישראל, כמה בתוך העסקה הוא שילם לישראל? אז הוא שילם 133. 33 רביע לבעלים הישראל, ושלושת רבעי הוא שילם לנוכרי. ולכן זה נקרא, לאחר שבאו מעות לידו, אחרי שכבר ישראל קיבל את הכסף, אז בסך הכולל רבע מתוך העסקה שילמתי לישראל, ושלושת רבעי שילמתי לנוכרי. אמר רב, אנו הבינה במניין הדבי רבי, אני הייתי שם. כשספרו את הקולות, כשהעמידו את התקנה של 12 חודש, ומינה ידידים אנו ברישה, ואצלי התחילו לספור בראש. אומר רשי, ממני שאלו תחילה בשורה כשהיינו יושבים מה דעתי נוטה, והוא היה בינוני, לא מן הגדולים ולא מן הקטנים. ואני שמעתי אומר רש"י שהקטן ביניהם היה. רב היה הקטן שבחבורה וממנו התחילו. ואמרת הגמרא, והננתנן, משנה, דיני ממונות והטהרות והטומאות מתחילים מן הגדול, ודיני נפשות מתחילים מן הצד. יש לגמרא שאלה. זאת אומרת, מתי אמרנו את המושג הזה מן הצד? כיוון שאם אתה עוסק בדיני נפשות, והחכם מכולם יגיד חייב לצורך העניין, אז כל אחד יחשוש, מה? אם הוא אומר חייב, מסתום הוא ברדת גדול, אז גם הוא יגיד, ואנחנו רוצים הרי לזכות, אז אנחנו מתחילים מן הקטן, אבל פה זה ענייני ממונות. אז למה התחילו מהבינוני או מהקטן? אמר רבא ברידר רבא ויתם רבי ליל ברידר רבא לס, שנה מניינה דבי ריבד, כולו מניינו מן הצדה ומתחילים. אצל רבי היה מנהג שונה. גם בענייני ממונות היו מתחילים מן הצד. שאלה מהבינוני או מהקטן, אבל מתחילים מהצד. למה? אומר רש"י, כי הם דרשו מה שכתוב בפסוק, לא תענה על רב, ואנחנו דורשים, לא תענה על ריב. דורשים את זה, לא תענה על רב, אפור להתווכח, אפור להגיד כנגד הרב. ולכן לא מתחילים בגדול, שלא יחלוק על רבו. הם אחזו שזה לא רק בנפשות, אלא גם בממונות. אבל תוספות לא יכול לקבל את זה. אומר תוספות מפרוש, יש משנה מפורשת שאומר שהפסוק מתייחס לדיני נפשות. אז איך אתה בא ומלביש את זה גם על ממונות? מה? רבי היותר טוב, יותר חזק מהמשנה? ולכן בא תוספות ואומר, אלא רבי היה ענב. וכדי שלא יתחילו מן הגדול ברבי, אז הוא תיקן תקנה שאצלהם תמיד מתחילים מן הצד. אבל באמת, זה לא שהוא חלק על המהות של הדבר. אגב, מביאה הגמרא עוד דרשה בשמו. ואמר רבא ברידי רב אביתם הרבי ליל ברידי רבי ולס, ממות משה ועד רבי, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. ממשה ועד רבי, לא מצאנו אדם שהוא יחידי בדור, שיש בו גם תורה וגם גדולה יותר מכולם. חוץ ממשה ורבי. ולא, אהב יהושע. יהושע היה גם עשיר וגם גדול בתורה. אומרת הגמרא, אבל בזמן הזה, אהב אלעזר. גם אלעזר היה עשיר וגדול בתורה כמותו. אז ממילא הוא לא היה יחידי. אומרת הגמרא, אבל כשנפטר יהושע, אהב אלעזר, אומרת הגמרא, באותו זמן כבר עמד פנחס. אהב פנחס שהיה גדול בתורה כמותו. ואהב פנחס כשנפטר אלעזר, אומרת הגמרא, אבל עדיין, אהב סקנים. היה עדיין אותם סקנים שהיו ממות יהושע, כמבואר בפסוק אשר הריחו ימים אחר יהושע. כמובן ש... כל האחרונים פה, כל מיני שמות שאנחנו מכירים, עתניאל בן קנז וכו', למה הגמרא לא מזכירה? אהב שאול, שואלת הגמרא ברייתא, עונה הגמרא, אהב שמואל, כששאול היה, עדיין שמואל היה חי, שהיה גדול כמותו. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אומרת הגמרא, והנח נפשי, אבל שמואל מת לפני שאול, אבל היה שלב ששאול נמצא לבד. אומרת הגמרא, כולי שני כאמרינם. אנחנו מדברים במשך כל התקופה, והוא היה זמן קצר, זה לא הכוונה. אגב, רואים מפה, זה לא שיעור תנ"ך, אבל אם מישהו חושב ששאול היה איזה רודף וכולי, איזה רוצח בפוטנציאל, אז כתוב פה מפורש ששאול לאחר מות שאול, לא היה, לאחר מות שמואל, סליחה, לא היה בכל הדור כמוהו, לא בתורה ולא בגדולה. שואלת הגמרא, ואבי דוד, עונה הגמרא, ואירה, יאירי, צריך לדעת למה לא הזכירו את מפיבושת ועוד, אבל היה מישהו נוסף, גדול כמו דוד בתורה. כן, אבל יהושע היה תלמיד של משה, ביחס למשה, משה כפני חמה, יהושע כפני לבנה, לא היה גדול, הרי משה מוריד את התורה. אומרת הגמרא, גם כשהוא היה אחרי זה, הוא לא היה בגדלותו של משה. אומרת הגמרא, ואנחנו אפשי כולה שני בינם. אב שלמה, עונה הגמרא, אב שימי בן גרה, רק לקבל מושגי תנ"ך. שימי בן גרה, המקלל של דוד, היה גדול כמו שלמה. אומרת הגמרא, והקט לי, אבל הרי שלמה בחוכמתו קיים את צוואת אביו והרגו. אומרת כל השני כאמרינן. אב חזקיה, אומרת הגמרא, אב שבנה. והגמרא מספרת ששבנה היה עוד גדול מחזקיה. חזקיה היה נותן שיעור, היו 11,000 תלמידים, שבנה היה 13,000 תלמידים. אומרת הגמרא, אבל האי קטל הרי סנחריב הרג אותו, כולי שני כאמרינן. ואב עזרא, אומרת הגמרא, אבל היה את הפכה, אבי נחמיה וחלפיה. אמר בר רבי דרף, אף אני אומר ממות רבי ועד רבה שלא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. ולא, ואבי הונה בר נתן, כמו שתוספות מפקיר את הגמרא במועד קטן, עונה הגמרא, שאני הונה בר נתן, דמי קווה וקייפלה לרב אשי, כיוון שהיה כפוף למרותו, אז רב אשי היה נקרא הגדול שבדורו, ומזמן רבי ועד רב אשי לא עמד גדול כמוהם.